שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט החמישי שלנו במסגרת הסרטים הגדולים. אני עופר ליברגל.
כאן פבלו אותי.
ואיתנו נמצא נחמן אינגבר. שלום נחמן.
בוקר טוב, שלום.
והסרט שאנחנו דנים בו הפעם של מיכלאנג'לו אנטוניוני, בלו אפ.
או בעברית יצרים. יש לך הסבר לזה?
כן, ההסבר הוא שהמפיצים בישראל מחפשים שימות שיביאו קהל לבתי הקולנוע. ולא תמיד הם רואים את הסרט לפני שהם נותנים את השם. וזה מקרה קלאסי של סרט שבמידה רבה אפשר להגיד עליו שאין בו ולו יצר אחד, שנקרא פתאום יצרים. אבל זה שם מושך קהל. בזמנו הייתה כאן סנסציה שוונסה רדגרייב חושפת את פלג גופה העליון, וזה נתפס לנועז, אז אולי היצרים של הצופים כלפי וונסה רדגרייב, לפני שהיא נעשתה תומכת באשף ולכן מוקצה מחמת מיוס.
אני קראתי גם על שהסרט שיצא ב-66 בארצות הברית, הוא היה בעצם אחד הסרטים הראשונים שהצליח לצאת מהמגבלה הזאת של הצנזורה ולהראות, דיברו היו סצנת אורגיה יש שם ויש עירום, זאת אומרת שפתאום מגיע סרט אירופאי כביכול במחאות כפולות, למרות שהוא אירופאי, אבל ופותח את השחרור
המיני. בשנות ה-60 זה עדיין סנסציה להציג פלג עליון של גוף נשי עירום. זה עדיין סנסציה, למרות שכולנו זוכרים שעוד בשנות ה-30, השחקנית הצ'כית בסרט שנקרא גם הוא, משהו כמו יצרים, הדי למר, אז קראו לה כנראה בשם צ'כי יותר, אבל אחר כך היא עברה להוליווד, חשפה את פלג גופה העליון. האמת היא שאנחנו מוצאים דברים כאלה גם בשנות ה-20. אבל שנות ה-60 מהווים שנים של מתירנות. ולכן לכאורה הסרט שכתוב עליו בענק אומנותי יכול לעבור גם את המכשול הזה. לגבי האורגיה, כיוון שהיא כולה בבגדים, היא לא נראתה אז מי יודע מה קיצוני, נכון שזה קיום יחסי מין עם שתי נערות מתחת לגיל ההסכמה, שזה אפילו עבירה על החוק, אבל זה עבר פחות או יותר בשלום. אנקדוטה שאני זוכר מאותה תקופה, אתה יודע שהמסגרת של הפריים בקולנוע היא קצת יותר קטנה מהפריים של הסרט. זאת אומרת, תלוי איך שהמקרין מסדר את הסרט. לפעמים אתה מפסיד סנטימטר מלמעלה, סנטימטר מלמטה או סנטימטר מהצדדים. ופה האנקדוטה מספרת שצופים באולם צעקו על המקרין, תוריד, תוריד, כדי שיראו יותר גוף נשי. אבל עקרונית, העובדה שזה נחשב לסרט כל כך אומנותי, עירום אומנותי עובר גם במוזיאון הלובר, גם בבריטיש מיוזיאום, עירום אומנותי עובר.
ושאלה, העירום או גם הנושא, אני לא יודע מה, אבל גרם לא די להיות סרט מצליח.
זה הסרט היחידי של אנטוניוני שהצליח בקופות, וכשאני אומר הצליח, פירושו שהוא הרוויח בערך פי חמישה ממה שהוא עלה, שבסרט אומנותי זה מאוד נדיר, ואצל אנטוניוני זה לעולם לא קרה. אנטוניוני, הסרטים שלו בדרך כלל מפסידים כזה. זה פתח את הקריירה הבינלאומית שלו, נקרא לה אפילו הוליוודית, כי הסרטים האלה נעשו על ידי האולפנים הגדולים, שגם אז נפתחו למושג אומנות. פליני ואנטוניוני וברגמן וקורסאווה היו שימות מוכרים מספיק כדי שהאולפנים הגדולים יסכימו לתמוך בסרטים כאלה. והאמת, זה באמת סרט שהצליח, שהקהל מאוד מאוד אהב אותו. אני מעריך שאנשים מסוימים, לדעתי מעטים, נכנסו לסרט הזה בגלל הצד, איך אני אגדיר אותו, המין והעירום, אבל אני חושב שרוב האנשים הלכו לסרט הזה כי הוא אפשר להם לראות קולנוע שאפשר להתייחס אליו, אתה יודע, ברצינות.
ואתה איך הגבת לסרט בזמן אמת, אתה זוכר?
בוודאי, אני חושב שהתחושה היחידה שאני יכול להגיד זה התעלות. משום שזה פשוט סרט שמעורר בך את אותו הדבר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. שקולנוע יכול להיות צורת אומנות לגיטימית, מעמיקה, מורכבת, כמו כל צורת אומנות אחרת, ואני חושב שאנטוניוני הצליח להוכיח את זה, ולא לאבד את אהדת הקהל. בסרטים אחרים שבהם הוא מנסה להגיע לרמה כזו של מורכבות, אפילו אם נשים במרכז הסרט שחקן הוליוודי מצליח ושובר קופות כמו ג'ק ניקולסון, הוא לא יצליח ברמה הזאת. חוץ מזה, הסרט, בניגוד לכל הסרטים האחרים של האנטוניוני, הוא אופנתי. זה הסרט הכי אופנתי שהוא עושה. אולי הוא ניסה להיות אופנתי עוד יותר בסרט נקודת זבריסקי. אופנתי פירושו שהוא עוסק בנושאים שמעניינים את הקהל באותה תקופה. ערוץ 2 עוסק אך ורק בנושאים שמעניינים את הקהל בתקופה שהוא משדר. אנטוניוני בורח מהעולם, אתה יודע, האופנתי לעולמות אחרים. כאן זה גם ההתעוררות של לונדון, של הביטלס, לונדון של של הצילומי אופנה הפרובוקטיביים של דיוויד המילטון, זה לונדון של להקות הרוק, זה לונדון כזאת שרוב הציבור רוצה לראות אותה, כמו שהוא רצה לראות סרטי רוק פופ אחרים. וכמו שאמרנו, יש בו סיפורים או קטעי סיפורים שבהם היחס לסקס הוא מעט יותר מתירני ממה שהיה מקובל בקולנוע השמרני של אותה תקופה. כלומר, הצופים שהולכים לסרט מרגישים שהם משתתפים באיזה ריטואל שקשור לעולם שלהם, והם מרגישים טוב עם זה.
אני חושב שבנקודת זבריצקי הוא הראה את, מה, את הדבר העכשווי, אבל הצד שלא רוצים לדבר עליו הדבר העכשווי. כלומר, בלופ הוא גם, אני חושב, נוגע בסופו של דבר בדברים הצדדים הבעייתיים של התרבות, היעדר היצרים.
כן, אבל תשים לב לדוגמה, אני אתן לך דוגמה אחת מיני רבות. בשנות ה-60, הסרט, אם אני לא טועה, הוא מ-66, כן? 66.
כן, כן.
שנות ה-60 הם השנים שבהם תרבות הסמים נתפסת על ידי קבוצת אנשים רחבה, הולכת ונעשית רחבה יותר כמשהו חיובי. החל מטימותי לירי, הנביא של הסמים, הרעיון שהסמים מעבירים אותך למצב נפשי, נקרא לו יותר יצירתי. ויש כמות גדולה מאוד של צופים שילכו לאיזי ריידר, ולסרטים כמו איזי ריידר, שנינו יודעים שאיזי ריידר נעשה אחרי הבלו-אפ, כן. אבל ילכו לסרטים כאלה כי הם מאשרים את אותה תרבות סמים. אנטוניוני לא עושה מזה עניין, כולם מאשנים אצלו בסרט, כולם צורכים סמים, זה חלק מהעניין. ואותו הדבר אתה רואה לגבי היחס המתירני לסקס וכולי וכולי. לזה אני מתכוון אופנתי. הוא פונה כאילו אל הקבוצה המובילה בציבור. היום אנחנו מדברים על הקבוצה שמבלה בעיקר באינטרנט, בפייסבוק ודברים כאלה, ונותן להם תחושה שהוא לא מדבר כנציג הדור הקודם שאומר סמים, נו נו נו, סקס, נו נו נו, ההפך. זה טבעי לחלוטין, זה חלק מהפעילות האנושית. זה נקרא טרנדי, זה נקרא אופנתי. וכיוון שבפעם היחידה בקריירה שלו הוא אופנתי, אז יש לנו הצלחה.
ויש גם עוד משהו, אני אולי נחזור יותר מאוחר, כי הוא מתאר את זה כדבר טבעי, הוא לא מתאר את זה בצורה שמאדירה.
תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני עוד פעם אומר שהסמים בשנות ה-60 נתפסים כיצירת מצב תודעתי טוב יותר מהמצב התודעתי הכללי. זאת אומרת, אנחנו מדברים בעיקר על אנשים יוצרים. אנשים יוצרים, אתה יודע, תחת השפעה של אלכוהול. אנשים יצרו מאז ומעולם תחת השפעה של סמים. הרעיון של סמים זה זרז יצירתי, מוכרת לנו עוד במאה ה-18, ואני חושב שעוד קודם לכן. רק שאז זה היה אופיום, ולא הסמים של שנות ה-60. ושנות ה-60, לפחות בחוגים הבוהמיים, נתנו סוג מסוים של לגיטימציה לשימוש בסמים. היינו, הסמים מחדדים את היכולת שלך לראות, את היכולת שלך לחשוב, ואת היכולת שלך ליצור. ויש את זה לכל אורך הסרט. הדוגמניות לוקחות סמים, הסופר שכותב יחד איתו את הכותרות לצילומים לוקח סמים, כחלק מלחיות עולם טבעי שאין בו מגבלות, זאת אומרת שאין בו חוקים שאוסרים את זה. הוליווד נהגה להציג סמים רק במסגרת שהוא יבוא על עונשו, הוא יבוא על עונשו. ואילו פה זה חלק מהחיים, וזה מוביל אותנו לעולם שבו זה חלק מהחיים. הזכרתי את איזי ריידר, אפשר להזכיר 100 סרטים כאלה.
אבל כמובן, הנושא גם שמובילים אותנו הסמים, זה הרעיון של שינוי תודעה ותפיסת מציאות, שזה הנושא המרכזי של ה...
זה סרט פילוסופי, זה סרט פילוסופי מורכב. אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב השנה הזאת, 1966, שיכולה להיות אחת השנים כאילו הכי גדולות בתולדות הקולנוע, משום שהסרטים האלה יוצרים עולם שבו יש מורכבות קיצונית. אמרנו שבשמונה וחצי יש איזו תחושה של עבודה אינטואיטיבית מהבטן, ולכן ייתכן שזה לא מי יודע מה כזה אינטלקטואלי. אבל פרסונה, ועכשיו בלו-אפ, אנטוניוני עוסק בשאלות היסוד של הקיום האנושי, של מה שאפשר לכנות תורת ההכרה. בפילוסופיה יש הרי המון המון, המון, המון נושאים.
תחומים.
מוסריות, ערכיות, דתיות, מדיניות, חברתיות. אבל אני חושב ששאלת היסוד בפילוסופיה היא איך אנחנו רואים את העולם. איך אנחנו מדמיינים לעצמנו את העולם. אני חושב משמע אני קיים. ומהאמירה הזאת של דקארט, אנחנו מתחילים לעשות בשאלה מה החשיבה שלנו עושה לתפיסה שלנו את העולם. האם אנחנו בונים את העולם מתוכנו? האם העולם קיים באופן חיצוני? וזו שאלה יסודית בפילוסופיה. ואנטוניוני, איך אני אגיד, מסתער עליה, בצורה הכי הכי מורכבת שרק יכולה להיות. כמובן שצריך לציין במיוחד בשבילך פבלו, שעזר לו הרבה אותה יצירה ספרותית קצרצרה שכתב קורטסר.
כן, ריר השטן.
ריר השטן. מסכים, ריר השטן שכתב קורטסר, שהוא עצמו סופר פילוסוף, שהוא עצמו עוסק בשאלות של איך אנחנו בונים לעצמנו, מדמיינים לעצמנו, מתארים לעצמנו את העולם. אני חושב שקורטסר נתן לו את הטריגר, והוא מסתער על זה במורכבות בלתי רגילה. ולכן התחושה, אני חושב, של כל צופה, בעיקר של אנשים שעוסקים באמנות, יוצרים או תיאורטיקנים, הייתה וואו. פשוט וואו.
בסיפור המקורי, אם כבר הזכרנו אותו, מה שקורטסר מנסה לעשות ממש בהתחלה.
לא צריך לומר קורטסר?
קורטסר. אם אנחנו רוצים להיות, פשוט זה בארגנטינה לא מבטאים טוב את הזה.
בדיוק.
מבטאים אס והכל.
אגב, הסיפור תורגם לעברית, לפחות ראיתי אותו בשביל.
כן, כן, הוא קיים בנשק סודי, נקרא השם של קובץ הסיפורים. וזה הסיפור שנקרא ריר השטן, ובפתיחה כבר, אתה רואה, נראה לי שהתרגום בעברית איכשהו מצליח פה ושם.
לא, זה לא פשוט שם.
הוא מנסה לכתוב כבר במשפטים הראשונים, משפטים שאין בהם שום היגיון של גוף וזמן. זאת אומרת, אני אוהבות ללכת, הלכתי או הולך.
זאת אומרת, הוא מטשטש עד כמה שהוא יכול את המספר. האם זה מספר אובייקטיבי או... מספר אישי.
יש איזשהו מספר אישי שמנסה להגיד שאין דרך לתאר את העולם, שהשפה לא מספיק...
נכון, שהאומנות בכלל לא מספיקה.
בדיוק.
ולכן כדי להגיע לעולם הוא מחזיק מצלמת סטיל ומצלם מצלמת סטיל. זה ההיבט שאנטוניוני לקח מהסיפור של קורטסר, שהוא בוודאי סיפור פילוסופי ועוסק בשאלה איך אנחנו מתרגמים לעצמנו את העולם.
הוא לקח את כל ההיבטים מהסיפור חוץ מעלילה.
נכון.
שזה שונה מאופן שבו רוב האנשים מאבדים ספרים. נגיד אפילו קובריק בעיבודים שלו ללוליטה ותפוז מכני ויתר על השפה הייחודית של הסיפור. אנטוניוני מוצא למקבילה קולנועית. אנטוניוני לוקח סיטואציה אחרת שאני רואה משהו, אני חושב שעזרתי ואני מגלה שאולי לא, לוקח את זה לסיפור שהוא רואה אותו במקום אחר, שגם יותר מתאים לסביבה אחרת.
כן, קורטסר היה, אני חושב, בשליחות דיפלומטית בפריז.
לא, 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 הוא עזב, הספרים שלו היו אסורים בארגנטינה, בתקופות כל מיני דיקטטורות שונות.
הסיפור שלו בכלל על פריז, אני זוכר עד עצם היום הזה, שהוא מתרחש באי קטן על הסנה, באמצע פריז, איפה שאנשים ביום ראשון באים, אתה יודע, להשתזף קצת אם זה קיץ. היום עיריית פריז בנתה שם את כזה רצועת חוף, שבקיץ הופכת להיות לכאילו, אתה יודע, חוף של ים בתוך פריז. והוא מתאר אדם שמבקש להבין מהי המציאות ומה הוא מצלם כשהוא מצלם. האם הוא מצלם משהו שהוא מחוץ לו, או שהוא מצלם את הדעות הקדומות שלו, דברים שקורים אצלו בפנים וכו'. אני חושב שכמו אנטוניוני, כל אדם ששואל שאלות על המהות של העולם והדרך שבה אנחנו מבינים את העולם, ודאי ייקח את זה כמקפצה, כמו שאופר אמר, לא כדי לתאר את קורטסר, אלא לתאר את העולם שלו. והבחירה בלונדון היא אחת ההחלטות הכי חכמות של אנטוניוני. היא חכמה מסחרית, כי סוף סוף הוא יעשה סרט באנגלית, ואתה יודע, הסרטים באנגלית הם הסרטים שעובדים, והיא חכמה משום שלונדון אז עוברת את השינוי המהותי ביותר בתולדותיה. היא הופכת מעיר שמרנית, קודרת, אפרורית, והייתי אומר סתמית, היא הופכת לאחד המובילים של המהפכה התרבותית של שנות ה-60. הדימוי הכי ידוע זה כמובן
הביטלס. והרולינג סטונס.
הזכרנו את הצלם דיוויד המילטון, הזכרנו את האופנה החדשה של מה שקרוי רחוב קרנבי. לונדון עוברת באמת מהפך מדהים, ולכן אנטוניוני יכול לתאר עיר שנולדת מתוך עיר אחרת, כן? ואז יש איזו טרנספורמציה, לא רק בהשקפת העולם של הגיבור שלו, שהוא שמר על כך שהוא צלם, צלם סטיל כמו הצלם אצל קורטסר, אבל הוא עובר טרנספורמציה, והעיר שאותה הוא מתאר עובר טרנספורמציה.
איך הסרט הזה הולך ומתחבר להתפתחות של הקריירה של אנטוניוני? כי הטטרלוגיה, אפשר לקרוא לזה אפילו, של, כן, של הלוונטורה, לנוטה, לקליסה והמדבר האדום, אם אנחנו, אפשר לראות את זה כטרילוגיה, אבל אפשר להוסיף לזה את המדבר, האם הם לוקחים אותנו לכיוון בלו-אפ, האם זה איזושהי תפיסה אחרת, אתה רואה איזה...
אני רואה בזה המשך, אבל בעיקר אני רואה בזה פסק זמן. הנושא המרכזי של אנטוניוני היה כמובן הבדידות, התלישות, הניתוק, הניקור האנושי, מה שאנחנו קוראים חוסר תקשורת, חוסר קומוניקציה, בשני מובנים כפולים, האחד בין האדם ובין העולם. העולם לא נענה לרצון האנושי, בניגוד לתפיסה הקלאסית שבה אם אתה מתפלל אלוהים עונה לך, ולכן יש נתק בינך ובין העולם, ונתק בין אישי. הנתק נגיד שקורה בין דמויות שלא מסוגלות לא להסתכל אחת על השנייה, לא לראות אחת את השנייה, לא לדבר אחת עם השנייה וכדומה. אני חושב שיש היבטים של התחושות האלה גם בבלואה. הגיבור הוא איש רעים להתרועע. זאת אומרת, יש לו יכולת תקשורתית. הוא מתקשר עם הצייר, הוא מתקשר עם החברה של הצייר, הוא מתקשר עם שתי הצעירות, הוא מתקשר עם הבחורה שבאה אליו לסטודיו כדי לקבל את התמונות שהוא צילם. הוא יוצר תקשורת כזאת או אחרת עם הדוגמניות שלו וכו' וכו'. אבל הוא סובל מאותה תחושה של אובדן דרך, של תלישות, של ניתוק, של חוסר שורשיות. לכל מקום שהוא מגיע הוא מרגיש לא שייך, מרגיש זרות. כלומר, יש לנו את ההיבט הזה. אבל כאילו, אני חושב, אנטוניוני אומר, לפני שאני ממשיך הלאה בנושאים שאפיינו עוד יד עכשיו, אני רוצה לעשות פסק זמן ולעסוק בשאלה איך המדיום שאני עוסק בו, המדיום שנקרא קולנוע, אני קולנוען, איך המדיום הזה יכול לבטא בכלל מציאות? זאת שאלה שאני רוצה לשאול אותה לפני שאני ממשיך הלאה עם הנושאים שלי. כן, הוא יחזור לנושאים שלו מאוחר יותר בזהות גנובה, בסרטים אחרים, אבל כאן הוא כאילו אומר, אני קודם כל צריך לזקק את המושג דרך ביטוי. אנחנו זוכרים שהגיבור שלו הוא צלם סטיל, אבל אני תמיד אומר בהרצאות שלי שהעבודה של צלם הסטיל היא עבודה של איש קולנוע, כי הוא מצלם לונג שוטים, מידיומים, או לפחות הוא מפתח אותם, מגדיל אותם לקלוז-אפים, לאקסטרים קלוז-אפים וכולי, וכשהוא מדביק אותם על הקיר, הוא יוצר מה שנקרא סיקוונס של שוטים, או מה, כל שוט הוא סטיל, אבל כבר קריס מרקר הראה לנו שאפשר לעשות סרטים שבהם כל שוט הוא סטיל, וכשהוא מעמיד אותם ברצף, נוצר סיקוונס קולנועי. ולכן אתה מבין שהדרך שבה משתמש אנטוניוני בצלם הסטיל, זה לא כצלם סטיל, אלא כצלם קולנוע, ועורך קולנוע. ולכן הוא מדבר על עצמו, ולכן הוא מדבר על המדיום שלו, ולכן הוא שואל את עצמו, איך אני, במסגרת המדיום שלי, יכול לתת ביטוי, לייצג, נקרא לזה במילה הזאת, את המציאות. האם אני מסוגל לך לייצג את המציאות?
למה השאלה הזאת חשובה?
משום שהשאלה, אותה שאלה בדיוק הייתה לנו גם ב8.5 וגם בפרסונה, שכפי שאתה שם לב, נעשו כמעט 20 חודשים הבדל, כן, כל השלושה. והשאלה הזאת צריכה להישאל, כי הקולנוע משנה את סגנונו, משנה את המבא שלו. הוא עובר מבבא קלאסי, שבו השאלה הזאת לא נשאלה, משום שבקלאסיקה זה ברור. יש ביטוי ויש עולם. העולם הוא חיצוני, המצלמה מצלמת אותו, ואתה מבטא את העולם. זה בקולנוע הקלאסי. כמובן יש, אתה יודע שיש יוצאי דופן גם בקולנוע הקלאסי. ואילו בקולנוע המודרני, אתה שואל שאלות על עצם קיומה של מציאות. מה עושה פליני ב8.5, אם לא מעדיף לכוון את המצלמה פנימה אל תוך התודעה, שלא במקום לעסוק במציאות החיצונית? מה עושה ברגמן בפרסונה, אם לא להיכנס לתוך העולם הנפשי של דמויותיו, ולנסות לחקור אותם, ולא לדבר על העולם החיצוני שבתוכו הם חיים? זאת שאלה שעולה בדיוק באותו הרגע. אתה יודע שהיא עלתה בתולדות הציור ברגע שפיקאסו עובר מציור קלאסי, תקופה כחולה או משהו כזה, לציור מודרני. אז בדיוק השאלה מתחילה להישאל על הלשון, על השפה.
אבל אני רוצה לחשוב האם זה משהו רק פנים קולנועי וזה האיכות של בלו-אפ, או שיש פה שאלה שנשאלת בשנות ה-60, בזמן שנעשים הסרטים האלה, שהיא רלוונטית חברתית.
השאלה הזאת לא נשאלת בשנות ה-60. היא נשאלת עוד בעולם היווני העתיק. אני חושב שכולנו צריכים לזכור את משל המערה. האם מה שאנחנו מאמינים שהוא מציאות, הוא אכן המציאות. אולי זה רק השתקפות של צללים על הקיר. השאלה הזאת היא השאלה הפילוסופית המרכזית. אני חושב שהמחשבה האנושית נולדה איתה. זה הבסיס של המחשבה. מה זה העולם שבתוכו אני חי? האם הוא פרויקציה, השלכה? של דברים שקיימים אצלי בפנים, ואני כאילו מתרגם אותם למציאות. היינו העולם הוא כולו בתודעה שלי, היינו המציאות היא חלום שאני חולם, או נגיד אחרת, בדיונים תיאולוגיים, אנחנו נגדיר את המציאות כחלום שאלוהים חולם. אבל בכל מקרה, האם יש קיום אובייקטיבי למציאות, או שהיא ביטוי של עולם פנימי, של זה שיוצר את המציאות, כותב אותה, עושה ממנה סרטים וכו'.
אוקיי, אני הולך לעשות את המהלך הפילוסופי, ששאלה שאתה מתחיל עם שאלות על אפיסטמולוגיה, על תורת ההכרה, אבל אתה מגיע לאונתולוגיה, לשאלה של בכלל הקיום.
בדיוק.
היש.
בדיוק. עכשיו, כל זמן שהקולנוע לא הוגדר כמדיום, שיכול לעסוק בשאלות כבדות כאלה, הוא מעולם לא עסק בשאלות כבדות כאלה. כמובן להוציא את האזרח קיין. תמיד צריך להוציא את האזרח קיין. כי האזרח כן עוסק בשאלות כאלה. הוא רק מרמה את הצופה, הצופה לא יודע שהוא עוסק בשאלות כאלה. אבל הרעיון של הפסיפס, וכמעט כל דבר שיש בסרט הזה. באותה שנייה ששלושה האומנים המרכזיים ביותר של הקולנוע האירופי, ובאמריקה זה יבוא יותר מאוחר. הזכרתם את קובריק, אבל זה יעבור יותר מאוחר. הבמאים האמריקאים יתחילו לשאול שאלות דומות. אבל שלושת הבמאים הכי גדולים, פליני, ברגמן ואנטוניוני, מתחילים לעסוק בשאלה הזאת של מהי מציאות. האם מציאות היא פרויקציה של הצרכים שלנו, או המציאות קיימת באופן אובייקטיבי מחוץ לנו, ואנחנו מגלים אותה או מבטאים אותה או מוצאים בתוכה דרך. זאת השאלה שנשאלת עוד פעם. תראה, אני עשיתי קצת הגזמה, דמגוגיה, שאמרתי שהשאלה הזאת מתחילה עם אפלטון. היא באמת מתחילה עם אפלטון, אבל היא קיימת לכל אורך ההיסטוריה.
כן, דקארט, כמו שהזכרת.
בוודאי, כל אורך ההיסטוריה. הפילוסופים, האנליטים, הבריטים במאה ה-18, קאנט, הגל, איפה לא? שפינוזה. והקולנוע לא עסק בזה פשוט, משום שהלשון שלו הייתה כל כך שטחית וכל כך דלה. הקולנוע מצויד במכשיר שנקרא מצלמה. נוסיף שהקולנוע מצויד במכשיר שנקרא מיקרופון. הם נולדו ונוצרו כדי לגלות מציאות אובייקטיבית מחוץ לנו. זה עצם קיומם, הוא לבטא את זה. לכן הקולנוע האמין שאם הוא משתמש במצלמה ומיקרופון, הוא מגלה, מבטא, זיגפריד קרקאוור, שהוא התיאורטיקן כאילו שהכי מאמין בקיומו של עולם חיצוני, מדבר על גאולת המציאות החיצונית. זאת אומרת, מה עושה קובריק? הוא לוקח מציאות חיצונית, אלימות בבריטניה, ומקנה לה צורה כל כך קיצונית, שכשאתה רואה אותה בדרך אחרת כזאת, כאילו אתה חושב מחשבות שבלי קובריק לא היית חושב אותם. הוא גואל, הוא נותן לזה ערך. כן. ולכן אף אחד לא שאל עדיין את השאלה מה המשמעות של מציאות. חוץ מאורסון וולס, אבל זה באמת תופעה יוצאת דופן. ובשנות ה-60, כשהקולנוע מוגדר כביטוי של מציאות פנימית, אנחנו זוכרים את הדיון שעשינו על פרסונה ועל 8.5, ברגע שאלן רנה נותן את השפה, לא רק אלן רנה, קריס מרקר, אפשר לתת כל כך הרבה דוגמאות, נותן את השפה לביטוי של עולמות פנימיים, אז הקולנוע מתחיל להתעסק בשאלה מה הקשר בין עולם פנימי לבין עולם חיצוני. אנטוניוני עושה את זה באופן כל כך סכמטי שבא לך לבכות. זאת אומרת, הצלם מטיל דימוי מתוך התודעה שלו ומשליט את הדימוי מתוך התודעה שלו על המציאות. הוא מקיים לכאורה יחסי מין עם הדוגמנית, ולכן הוא מוציא מפניה הבאות של אישה בזמן התענוג האופטימלי של קיום יחסי מין.
זה חשוב לכאורה כי הוא לא באמת...
בוודאי! זה רק מתוך התודעה שלו, והוא שולח את הדימוי הזה לעולם. כל אישה שתלבש את הבגדים האלה, תחוש אורגזמה, כמו הדוגמנית שלו. והוא אומר לעצמו, אני עושה חטא, אני עושה עוול, מכיוון שיש עולם out there, ואני צריך לתת ביטוי לעולם החיצוני לי. ולכן הסרט מתחיל, אתה זוכר, ב-cross-cutting ועריכת צולבת, בין שני אירועים. האירוע הראשון זה הפנטומימיים שמסתובבים ברחוב, צועקים, משתוללים, ובונים איזה דימוי חיצוני למציאות, ובמקביל הוא מצלם באיזה בית תמחוי, עניים, במצוקה, והסרט חותך בין שתי האופציות לביטוי מציאות. האחת, לשלוט עליה. אני נזכר בסרט שנעשה פחות או יותר באותה תקופה, גודר הסינית. כאשר הסינים במוסקה זה, אם אני לא טועה, מארגנים איזה הפגנה שבה הם אומרים, פצעו אותנו, הרגו אותנו, חיסלו אותנו, ואז מסתבר שהכל הצגה. הכל הצגה כדי לעורר דעת קהל. אתה מכיר את זה מהחדשות של היום. האם אסד השתמש בנשק כימי נגד המורדים? אומרים שלא. אומרים שלא היה אף שימוש בנשק כימי. והם הציגו הצגה, איך שיש להם עשרות פגועים מנשק כימי. מתנגדי אסד. כלומר, אתה משליט על העולם את הדימוי הפנימי שלך, את האמת שלך, את התפיסה שלך, או שאתה מאמין שיש עולם חיצוני ותפקידך לבטא אותו. עכשיו, כל העלילה של הסרט, השאלה ששואל קורטסר כל כך יפה, איזה סוג של אמינות אני יכול לייחס למצלמה שבידיים שלי? זה הנושא שאנטוניוני יפתח.
כלומר, אם לוקחים את זה צעד קדימה, זה מהפילוסופיה, זה מתחילים מפיסטמולוגיה, עוברים לאונטולוגיה, כדי בסופו של דבר להגיע לאתיקה. מהי האתיקה?
גם לאתיקה. אני לא בטוח שהשאלה שאנטוניוני מציג היא שאלה אתיקה. אני חושב שהוא נשאר במישור האפיסטמולוגי שהופך לאונטולוגי. תראה, שפכו... נהרות של דיו, אם לא אוקיינוסים של דיו, על הסצנה האחרונה. והמשמעות של הסצנה האחרונה זה בדיוק זה. המציאות היא מה שאתה מאמין שהיא המציאות. המציאות זה ההכרה שאתה נותן למציאות. אם ההכרה של המורדים בסוריה היא שהשליחו עליהם פצצות כימיות, אז זו המציאות. אם ההכרה של אסד היא שלא השליחו פצצות כימיות, אז לא היו פצצות פירנדלו, אנחנו נאלצים לחזור לפירנדלו, כל אחד והאמת שלו. זאת אומרת, האמת היא איננה משהו אובייקטיבי, האמת היא משהו שאתה משליך על המציאות. ואני חושב שכל ההתרחשות העלילתית בבלו-אפ הולך לכיוון הזה.
אני בכל זאת רוצה להתעקש על העניין של האתיקה, כי האתיקה של אנטוניוני מרתקת אותי, כי היא חמקמקה, ו... אני לא באמת יודע איפה לשים אותה. אם אנחנו חושבים על אבנטורה, עדיין יש שם שאלה אתית של קשר שיכול להיות או לא יכול להיות, אם אנחנו הולכים בכלל לנושא על הזהות גנובה, אז הוא מכניס לתוך הסרט את הקטעים שבהם הוא מתעד את המרד ואת הקולוניזציה באפריקה, והוא כעיתונאי צריך, כן, לנקוט עמדה אתית כלפי הדברים שהוא מצלם, אבל הסרט עצמו, הסרטים עצמם לא הולכים לכיוון הזה, הסרטים עצמם נוגעים ומתחמקים מהאתיקה ומצחילים. אז
בבלו-אפ זה עוד יותר קיצוני.
בדיוק.
כי בבלו-אפ מה שאתה מקבל זה דמות אחת לפחות שמציגה את השאלה האתית. זאת אומרת, הבחורה של הצייר, דמות די חשובה בסרט, נערה שחבר של הצלם, שהוא צייר במקצוע, חי איתה, והיא הייתה כנראה, לפי מעט המידע שאתה מקבל בסרט של אנטוניוני, אתה מקבל כל כך מעט מידע. אתה כאילו אומר לעצמך שפעם היא הייתה חברה של הצלם, והיא עזבה אותו לטובת הצייר. אם כן, היא דמות מרכזית, בעיקר היא מחברת בין שתי הדמויות האלה, היא פעם הייתה חברה שלו, עזבה אותו לטובת הצייר. היא אומרת לו, שאלה נורא פשוטה. וזאת השאלה שעלתה לדיון עכשיו בחדשות, אופר, כולנו קוראים חדשות בניו יורק, כאשר גבר משוגע דחף איש אל מסילת הברזל של הרכבת התחתית, הגיע הרכבת התחתית והרגע אותו. ואתה יודע מה יש בסיפור הזה שיש לו מימד אתי? צלם, צילם את השנייה שבו דוחפים את האיש הזה אל מעבר למסילה, את הרגע המדויק שבו הרכבת מגיעה. צילום שהוא מדהים, ובטח יזכה בפרס פוליצר כזה או אחר. ואז פרץ ויכוח בעיתונות, האם נכון היה לצלם את הצילום, או שבשבריר השנייה הזאת, הצלם היה יכול לרוץ קדימה, לתפוס לו את היד ולהעלות אותו. זאת שאלה אתית. שאלה אתית שאתה יודע, בכיתה א' שואלים אותה, אין תלמיד שלא נחשף לשאלה אתית כזאת. אני זוכר בישראל, קיים המוסד הזה שנקרא תנועות נוער. בתנועות הנוער העלו תמיד את הבעיה האתית הזאת, מה נכון יותר, להציל תובע או ליצור יצירת אומנות, למשל באמצעות צילום, שיתאר את רגע התביעה. והיא אומרת לו בדיוק את אותו הדבר, כשצילמת, ראית את הרצח הזה, למה לא מנעת את הרצח? למה לא נתת להם לראות שאתה מצלם, ובצורה כזאת היית מונע את הרצח? למה צילמת? למה התעקשת לצלם? זו שאלה אתית, זאת שאלה ערכית, מה עדיף? יצירת אומנות לדורות הבאים, או מניעת רצח של בן אדם. הרי שאלו את השאלה הזאת בלי סוף, אני זוכר כי אנחנו בתנועות הנוער כל הזמן דיברנו על זה. לנינגרד, הסיפור הכי ידוע של לנינגרד, מאות אנשים נהרגו בלנינגרד, בגלל שהם הצילו את האוצרות האומנותיים של המוזיאון, של
ההרמיטאז'?
כן, של ההרמיטאז'. זאת אומרת, סטלין הקריב מאות רוסים כדי לשמר ערכים אומנותיים. האם הוא צדק? האם זה ערכי? כלומר, השאלה הזאת עולה. החברה שלו שואלת, למה לא מנעת את הרצח? למה צילמת אותו? כן. אבל אני חושב שגם כאן אנטוניוני לא עוסק באופן ממשי בשאלות ערכיות. הם ברקע, הם קיימות ברקע. אני חושב שמה שמעניין אותו זה השאלות שנקרא השאלות היצירתיות. זאת אומרת, השאלות של איך אני קורא את המציאות ואיך אני מתרגם את המציאות ליצירה שיש לה ערך. ולכן זו אותה שאלה של פליני, אותה שאלה של ברגמן, ומדהים לראות שהשאלה הזאת עולה פלוס מינוס לקראת 1966, ואני יודע בדיוק למה. אמרתי את זה, אני יודע שאני חוזר על עצמי, השפה הקולנועית, שפותחה ב-1959-60, גודר, רנה וכדומה, היא מספיק מורכבת, כדי שאפשר באמצעותה לשאול את שאלות היסוד שפיקאסו שאל בציור שהוא עבר לציור המופשט.
תן שתי דברים לגבי אתיקה, וכפי שהם באים ביטוי בסרט, קודם כל בקריאת המציאות, בשלב הראשון הוא חושב שהוא הציל אותם כי הוא צילם, החברה לא יודעת את זה, אגב, אני לא יודע אם זה לפני, יכול להיות שזה רומן מכל הגב של הצייר, הסרט, למה שיסביר לנו משהו.
למה שאנטוניוני יסביר לנו משהו.
כן, דבר שני, עוד משהו שאנטוני שם עוד בצד האתיקה לגבי המניעים של הצלם בתחילת הסרט. בתחילת הסרט, או בצנה שהיא על מרכז של הסרט, כי הסרט בנויים בצורה של מטוטלת, וצנה אחת באמצע, שבה הוא מסביר לסופר שעובד איתו, זה הצלומים החברתיים הערכיים שאנשים באמצע כניגוד. זה המסר החברתי שלי. ואני חושב על אנטוניוני שהתחיל בניאוריאליזם, באיכשהו בניאוריאליזם, אם כדוקומנטריסט, אבל עדיין חלק מהתנועה הזאת שאמרה, אנחנו צריכים להתמקד בעניים ובא... בעצם הסרט הזה הוא פותח חוסר יכולת של האומן באמת להיות עני ולתאר את העולם, אפילו אם הוא ישן בבית המחוי כאחד מהם, ואז חומק הצידה לתוך מכונית היוקרה שלו.
אנחנו מפרשים את אותם דברים טיפ טיפה אחרת. זה לא אומר שאני פוסל את מה שאתה אומר, אני אומר שאני רואה אותו טיפ טיפה אחרת. אני רואה אותו אך ורק במשקפיים אפיסטמולוגיים, אך ורק במשקפיים של תורת ההכרה. ואני נורא שמח שהעלית את אנטוניוני המוקדם במובן שהוא צומח מהנאו-ריאליזם. זאת אומרת, הנאו-ריאליזם מאמין בקיומה של חברה, מאמין בקיומו של עוול חברתי, מאמין בעובדה ששם, איפשהו יש עולם, והתפקיד של הקולנוע הוא לבטא אותו. ניקיון רומאי, כן? מה שזה לא יהיה. לבטא, למשל, לא בהכרח, את המצוקה. תשים לב שמה שאנטוניוני עושה בסרט זה לא רק מצוקה. אתה אומר חברתי ערכי, אני מסכים איתך חברתי, לבטא את החברתי, לבטא את העוני, לבטא את המצוקה. אבל כשהוא מצלם, מצלצל בפעם הראשונה לכותב הטקסט שלו, הוא לא אומר מנעתי רצח. הפעם הראשונה שהוא מצלצל אליו, הוא אומר איזה סצנות רומנטיות צילמתי. הוא לא מודע בכלל שהיה שם רצח. הוא צילם אהבה, אהבה. הוא קרא את המציאות לא נכון. המציאות ירוקה, המציאות מלאה עצים פורחים, המציאות פסטורלית ברמה לא רגילה, ולכן הוא אמר ככה, במגוון של תיאור הדברים של העולם שאני רוצה לתאר, היה חסר לי הצד הרומנטי, אהבה, יחס בין שני אנשים. הנה תפסתי אותו, יש לי עכשיו תמונות אהבה. כלומר, הטעות שלו, הטעות האפיסטמולוגית, זאת אומרת שהוא לא קלט שהיה שם רצח, אלא הוא חשב שהוא צילם סצנת אהבה בין איש מבוגר לבין אישה צעירה יותר, זה הפירוש הראשון שלו. הוא רוצה אלבום שיציג את העולם על כל המגוון שלו, כולל סצנות רומנטיות, לא רק חברתיות. וכמו שאמרתי, הסיבה שהוא רוצה את זה, זה משום שכל הצילום המקצועי שלו, לא זה שהוא עושה מחוץ לשעות העבודה, הצילום המקצועי שלו הוא לא לתפוס מציאות, אלא להשליט את עמדתו על המציאות. להשליט למשל את האורגזמה של הדוגמנית, שלא הייתה ולא נבראה, שהוא יצר אותה, שהוא בנה אותה. פבלו השתמש במילה, הוא זייף אותה, הוא פשוט זייף את האורגזמה הזאת. זה כאילו יחסי מין, אבל זה לא יחסי מין, כן? והרעיון שהוא כל הזמן משליט דימויים על העולם, לא, זה נראה לא נכון, זה נראה לא ערכי, זה נראה לא מוסרי. ולכן הוא אומר, אני רוצה לתת לעולם ביטוי, ואז הוא מגלה שהוא לא יכול לתת לעולם ביטוי. אתה זוכר, זה לא שתי טעויות, זה שלוש טעויות. הטעות הראשונה צילמתי רומנטי, הטעות השנייה מנעתי רצח, ואני לא יודע אם זה טעות או לא טעות. היה שם רצח, ואני תיעדתי אותו. והשאלה אם זה טעות או לא טעות, נשארה תלויה באוויר. אתה לא יודע. אתה ראית דרך העיניים שלו את הגבייה שוכבת מתחת לעץ. אתה ראית את זה, דרך העיניים שלו. ואז כשהוא בא בבוקר, בלילה אתה יכול לראות כל מיני דברים כשאתה תחת השפעת סמים. אבל כשהוא בא לשם בבוקר אין גופה. וכשהוא מסתכל על מה שנשאר לו בסטודיו של כל הצילומים שהוא צילם, אין גופה.
זה גם מאוד עשיר, עוד הסרט נקרא בלורה, וזה עוד טעות שלו. אני אגדיל, אני אראה יותר טוב. הוא מגדיל, הוא הופך את זה האמנות שלו לאמנות מודרנית, כמו של הצייר של ידו.
זה, אתה מבין, אני אגדיל את הפחד של תושבי ישראל מאיראן, אני אגדיל בשלב שלם, כולנו מתחילים לצחוק.
יש לי שני דברים לצאת מכאן. הדבר הראשון זה נורא מעניין מהחיבור שאני שמעתי אותו דרך אורי קליין דווקא, שהוא עושה בין היצ'קוק לבין אנטוניוני. שכשאתה מתאר את הסצנה, שהוא רואה את הזוג בסצנת אהבה, אבל הוא בעצם סצנת רצח, יש משהו שמאוד מתחבר גם בזה, להיצ'קוק, שיש לו לא מעט פעמים סצנות של התבוננות על זוג, שאתה לא יודע אם הם... ויש כמובן תמיד טשטוש בין רצח לבין אירוטיקה, וזה עוד הרבה אלמנטים שבאים וחוזרים, מאוד מעניינים בין היצ'קוק לבין אנטוניוני.
אני לא רוצה להיכנס לאילנות גבוהים ממני כמו אורי קליין, שמכיר את היצ'קוק הרבה יותר טוב ממני, אבל הקשר ביניהם מובן מאליו. היצ'קוק עוסק לעתים קרובות במצבי נפש. מצבי נפש זה למשל פרנויה. כלומר, אדם בפרנויה או מתוך פרנויה רואה דברים ש... אנחנו מכירים את זה אצל היצ'קוק, החל מהקולנוע האילם שלו וכלה בקולנוע. זאת אומרת שאנשים רואים מהרהורי ליבם ומתארים את העולם בצורה שהוא בא מתוכם ולא מתוך המציאות. עכשיו, ברגע שטענתי, וזה ברור, שכמעט בכל הסרטים החשובים שלו, אנטוניוני משתמש בסוג של עלילת מתח, עלילת רצח, עלילת פשע, שהוא עוקב אחרי העלילה הזאת, שהוא אפילו סוחר בלשים כדי לפתור את הבעיה הזאת, ואחר כך כאילו עוזב אותה לנפשה. גם היצ'קוק הוא ליצן מן הסוג הזה, זאת אומרת, היצ'קוק הוא קלאסי, ולכן לתעלומת הפשע שלו יש התחלה, אמצע וסוף, אבל הוא נותן לך כל הזמן להבין שזה מגפי, שזה לא משמעותי, שזה לא רציני, שהוא במידה רבה מאוד צוחק לדברים האלה. אני חושב שאותו סרט שנבחר על ידי עמיתי לסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם, ורטיגו, הוא המוקצן ביותר מהבחינה הזאת של המגפין. כן? זאת אומרת, בשלב מסוים כל הסיפור הזה על האישה השחקנית שמחליפה את אשתו, ספוילר, ספוילר, כן, אבל כולם ראו את ורטיגו, מחליפה את האישה האמיתית של אותו מיליונר, כן, כדי ליצור אצלו מציאות תדמיתית, תדמיתית לחלוטין, שאין לה שום קשר עם המציאות. היצ'קוק מדגיש את זה, לדעתי, ברמה כל כך קיצונית, שאתה אומר לעצמך, זה לא אמין, זה לא אמין. כן. ואני חושב שהוא מודע למה שאנטוניוני עושה, בדיוק כמו אנטוניוני, להוריד מערכו של היצ'קוק בשום פנים ואופן לא. כיוון שהוא מורה של כולנו, הוא גם מורה של אנטוניוני.
וזה הדבר השני שהתחבר לי למה שאמרתם, שיש משפט שאנטוניוני אמר, שאני מאוד אוהב, שקראתי ברעיון שהוא עשה ב-58, ששאלו אותו על הקשר בין הקולנוע שהוא מתחיל לעשות כבר עם הזעקה, ויבוא אחר כך אבנטורה, אבל הוא בהכנות של אבנטורה אפשר לחשוב.
58 בטח.
ושואלים אותו מה הקשר בין הקולנוע שלו לבין הנאו-ריאליזם, והוא אומר, הסרטים שלי הם נאו-ריאליזם, אבל בלי האופניים. וחשבתי איזו הבחנה כל כך מבריקה ומתחברת למה שאמרנו, איך האופן שבו בנאו-ריאליזם, בגונבי האופניים, הסרט הדגל של הנאו-ריאליזם, שני אנשים הולכים ומחפשים אחר אופניים, אצל אנטוניוני הם יחפשו, אבל אין מה לחפש. הם יחפשו את עצמם, הם ישוטטו, יש איזשהו חיפוש, אבל החיפוש הופך למושת.
אני אפילו רוצה להעמיק את מה שאתה אומר. גם בגונבי האופניים הם מחפשים משהו שלעולם הם לא ימצאו. זאת אומרת, הגרעין של אנטוניוני מצוי כבר בגונבי האופניים. זאת אומרת, אתה שום דבר לא מתחיל, אתה יודע, ברגע מסוים. זה תהליך, זה התפתחות. מה שאני אוהב זה שהחיפושים של הגיבור של אנטוניוני נראים לנו כאלה ריאליים. זאת אומרת, הגבר והאישה באבנטורה שמתחברים לאחר שחברתו הקודמת של הגבר נעלמה, הם מתחברים לכאורה דרך חיפוש. הם כאילו מחפשים את האישה שנעלמה. לך ברור ולדמויות ברור שאם הם ימצאו את האישה שנעלמה, הלכה מערכת היחסים ביניהם, כי האישה שתימצא, תדרוש לחזור למקומה, ולכן הם שניהם לא רוצים לחפש, זה חיפוש מדומה, הוא כל הזמן מדומה. תיקח את הסרט שהזכרת לפני רגע, הזעקה, בעיניי אחד הסרטים הכי טובים של אנטוניוני, כשאתה מדבר על הזעקה, הוא מחפש דמות של אישה, אחרי שאשתו עשתה לו מה שעשתה לו, אבל הוא לא באמת מחפש, הוא מחפש רק דבר אחד, איך לחזור אל האישה הראשונה. החיפוש הוא מדומה, אצל אנטוניוני החיפוש הוא תמיד מדומה. אדם אחד מחליף את זהותו בזהות אחרת, אבל לא באמת. הוא רוצה להישאר בזהות הקודמת שלו יותר ממה שהוא רוצה להחליף את הזהות שלו. החיפושים אצל אנטוניוני תמיד מדומים, ולכן גם בבלו-אפ, החיפוש אחרי מציאות הוא חיפוש מדומה. יש שם כל כך הרבה סצנות מבריקות לרעיון הזה שככל שתחפש את המציאות, המציאות חמקמקה ובורחת ממך. ולעולם לא תגיע למציאות. הדבר שאני הכי אוהב זה הקטע הכי מצמצם בעניין הזה. הסיפור הכי מצומצם. בהתחלת הסרט הוא שואל את הדוגמנית שאיתה הוא לכאורה מקיים משהו שדומה ליחסי מין. הוא שואל אותה מה את עושה בוויקנד הזה, והיא אומרת לו אני אהיה בפריז. ואז הוא פוגש אותה במסיבה בלונדון מעשנת סמים, והוא שואל אותה הרי אמרת שהייתי בפריז, אז הוא אמר, היא אומרת לו, כאן זה פריז, פריז היא פה, היא בראש. היא לא, אין מציאות שנקראת פריז, זה מה שאתה בונה לך בראש. ואני חושב שהוא חוזר על זה בווריאציות כאלה נפלאות, כן? אני מבין בין היתר את ההצלחה הקופתית של הסרט, בכך שהוא כל כך יצירתי. זאת אומרת, סצנות, סצנות, כל אחת עומדת כל כך יפה כשלעצמה. אתה מרגיש כל כך נוח בסצנות האלה, כן? מה גם שהוא יוצר איזה עולם שיש בו משהו נורא הזוי. והרעיון של עולם הזוי, כן? פתאום אתה רואה שתי נזירות אפריקאיות הולכות בתוך הרחוב, אתה רואה דימויים מאוד מאוד קיצוניים. אני לא אשכח את סצנת המדחף, הפורפלור, שאותו הוא קונה בתוך חנות העתיקות. בשנות ה-60, התחושה שהעולם הוא הזוי, כן? זה לא רק משום שיש לגיטימציה בחוגים שלנו, נקרא להם, בחוגי הבוהמה, לצרוך סמים, ולכן ממילא העולם הזוי, כי אתה רואה את העולם דרך מעבדה של סמים, אלא העולם כולו נראה הזוי, כן? העולם כולו. תחשוב על האקט ההזוי ביותר שאני זוכר בתחום הקולנוע אי פעם. כן? תגיד לי אתה אם אתה מכיר משהו יותר הזוי. מרלון ברנדו זוכה באוסקר ומעלה על הבמה אישה אינדיאנית. יש משהו הזוי יותר מזה? וזה עולם כזה הזוי, מלחמת וייטנאם ועם כל הדברים האחרים שקורים בשנות ה-60. אני חושב שהוא מצליח לעשות את זה בצורה נפלאה, ואני אומר עוד הפעם, הכוח של כל סצנה בנפרד הוא כזה חזק, כן? על קצה הלשון עומד לי כל הזמן לדבר, דבר על הגיטרה החשמלית, דבר על הגיטרה החשמלית. איזה סצנה. וכולם יחד מצטרפים לאותה תחושה שאין דבר כזה שהוא עולם. יש רק עולם כפי שאתה מאמין בו. העולם של אלה שיצביעו למשל נפתלי בנט. היינו שנשמור על מדינה יהודית במצב שבו נגיד נספח את... אם אתה מאמין בזה, אז אתה מאמין בזה. מה אתה יכול להגיד לנפתלי בנט?
זה ביטול האופניים, אבל בכל זאת במובן מסוים.
אתה לוקח את האופניים וזרוק אותם הצידה. כלומר, הוא נמצא בהופעה של להקת היארדבירדס, גם השם משמעותי, מבחינת המעגליות של הסרט, וגם זה להקה מיד אחרי הרולינג סטונס והביטלס.
דירוג.
לא, בהיכרות שלהם הקהל, לא יודע, זה דירוג, יש כאלה שדורגו אותם מעליהם אפילו. נלחמים על הגיטרה, הוא זוכה בגיטרה כדי להפוך אותה לעצם חסר משמעות.
נכון, נפלא, איזה דבר נפלא. ושוב, אתה חושב על הסרט הזה במונחים של סצנות בודדות, ואז כשאתה מתחיל לחבר את הסצנות הבודדות, ואתה רואה שהן מחוברות, אופר מדבר על המבנה המעגלי של הסרט, כמה שהוא מוקפד, כמה שהוא מדויק, אתה מרגיש איזה מחשבה הושקעה בזה. כשאתה רואה סרט כזה, אתה אומר לעצמך, אין גבול ליצירתיות האנושית.
זה, אני אמרתי קודם, מטוטלת יותר ממעגלי אפילו, כי מעגלי שבהרבה סרטים שחוזרים כאן להתחלה. כאן האמצע שהוא מדבר עם הסופר על התמונות, מהנקודה הזאת, כל פעולה מגיעה אחרי הפעולה שמקבילה לה. כלומר, באותו... אז אולי אני אתחיל לדבר עם הסיום וההתחלה של הסרט. לגבי אנטוניוני, כמה הוא אומר לנו על המציאות. יש הרבה אומנים, האומן השולט זה אנטוניוני, כל אורך הסרט יש גם פילם אוב אנטוניוני ברקע, עם איזה בניין מוזר שנבנה כדי להראות האותיות האלה.
ובתים שהוא צובע, כן. בצבעים ראשונים.
כן. הוא מתחיל ומסיים עם דשא. דשא נטול כלום, בסיום הגיבור נעלם פשוט.
מתחיל ומסיים, זה נכון.
כן, מתחיל ומסיים בדשא, ובסיום אנחנו פשוט רואים את הגיבור, ואז פתאום לא רואים את הגיבור. מוחק אותו. בהתחלה אנחנו רואים דשא שזה כלום, או כמעט כלום.
לי יש אינטרפרטציה.
כן, לא, אבל אתה יכול, יש הרבה טוב, מה זה דשא, גראס.
אני חושב שה... עזוב את הגראס, פחות מעניין אותי. שהדשא מייצג את הפילוסוף הראשון 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 בהיסטוריה. טלס, שאמר הכל דשא. הכל דשא. הוא אמר כמובן הכל
מים. יש גם... סליחה, אבל על הרגע של הדשא הזה מופיעות הכתוביות.
נכון.
ובכתוביות...
חתוכות בתוך הדשא.
יש עולם.
נכון, כי אתה רואה תמונות
חתוכות. כתוביות אנשים רוקדים ומסיבה ו...
זה נפלא. כל מה שנעלה ונזכר, אני מרגיש התעלות, כן? זאת אומרת, איזה יכולת להביע דברים בצורה כל כך יפה. ואני מניח שאם אין לנו את היכולת, אתה יודע, לנתח טקסט קולנועי ברמה... אז אנחנו זקוקים לפעמיים, שלוש, אנחנו רואים את הסרט. אבל אני מאמין שכל פעם שאתה רואה את הסרט הזה, אתה מגלה עוד דברים.
סטודנט שאל אותי פעם, אני מנתח קטעים בכיתה, ומסביר להם, זה שאלה חוזרת הרבה. מה הסיכוי שמישהו יקלט את זה בפעם ראשונה?
או איך אני אמור להבין את זה?
קודם כל, אתה מבין את התחושה, ואני אתן דוגמה, הצנה הבאה בסרט, נכנסים הפונטומימיים, עוד לפני העריכה צולבת, שהיא גם נעשית בדרך מאוד מיוחדת. הפונטומימיים נכנסים במכונית, הם נכנסים מצד ימין ויוצאים מצד שמאל, ואז יש עוד שוט ריק, ואתה מניח כמו כל סרט שראית אי פעם, שהם נכנסו מצד ימין.
נכון.
והם נכנסים מצד שמאל.
נכון.
כל בניית העולם שלך קורסת. ואתה לא מבין, הצופה הרגיל לא יגיד, הם נכנסו מצד לא נכון, אבל הוא ירגיש מוזר.
כי בין היתר, אנטוניוני, כמו שאמרתי קודם, בורא מחדש את חוקי המשחק. אנחנו מדברים פה על שפה חדשה, על שפה חדשה, בעיקר מופשטת, בעיקר בקומות, רבדים על רבדים על רבדים. וכמובן שהנושאים החדשים האלה דורשים שפה חדשה. אני טענתי ואני עדיין טוען, שהסרט בלו-אפ הוא מעין ספר לימוד לשפה הקולנועית של הקולנוע המודרני. אני לא חוזר בי מההצהרה הזאת, זה בערך כמו הפעם הראשונה שמישהו מצייר ציור קוביסטי, ואתה צריך מילון כדי שיעזור לך להתמודד, אני יודע, להיענות לציור קוביסטי. ואני חושב שאנטוניוני, אתה הזכרת, אופר, את הסצנה המופלאה, הרי כל סצנה פה היא מופלאה, שהוא נכנס לחדרו של הצייר, והם מדברים יחד על משמעות האומנות המודרנית. זאת אומרת, הצייר מסביר לו מה קורה כשהוא מצייר. ואנחנו כל דבר כזה אמורים להשליך על הסרט כולו, על הסרט כולו, על המוזיקה בתוך הסרט, על הבחירה של האובייקטים שהוא מצלם, על השימוש בצבעים, על הדרך שבה הגיבור שלנו רואה את העולם וכדומה. הסרט הוא כל כך עשיר. זה לא אכפת לי שאתה לא מוציא את כל מה שיש בו בראייה הראשונה והסטודנט שלך צדק לחלוטין. אני חושב שיצירות גדולות זה יצירות שאתה חווה אותן שוב ושוב ושוב. יש לי רק תשובה אחת למי ששואל אותי על סרטים של טרקובסקי או על סרטים של דייוויד לינץ'. תראה את זה שוב. ואני חושב שהמושג תראה את זה שוב הוא כל כך מובן מאליו כשאתה מדבר על שירה או על ספרות או על ציור. רק בקולנוע הוא לא מובן.
הוא על שירים. כן? היום שומעים נכון, שירים כל כך הרבה נכון. פעמים, אלבומים.
ואני חושב שאנטוניוני דורש את אותה, איך אני אקרא לזה, את אותה זכות יתר. זאת אומרת, לא קלטת בפעם הראשונה, אז תראה בפעם השנייה.
ויש גם עניין לשבור את הציפיות של הקהל. כלומר, אנחנו רואים בקולנוע, אנחנו רואים point of view. האם הפונטומימאית בהתחלה שנעצרת ובואה במשהו באמת, בואה בצלם שלנו, כלומר כבר זה יתה אותו מסוף הסרט? או... ואם הצלם מסתכל על המחפש את הגופה, מסתכל למעלה לעץ, אנחנו נמצא שוט פונט הוויו שלו, ואז מצלם הזזה, והוא נמצא בשוט פונט הוויו שלו, מסתכל על כיוון אחר לחלוטין.
נכון.
בנקודה הזאת אתה מבין שהאומן עובד עליך.
כמובן שבכל קורס על אנטוניוני, כשמדובר על מכלול סרטיו, אתה יכול להראות איך הוא מאבד את כללי הקולנוע, את חוקי הקולנוע מחדש. אני זוכר, אתה חושב שהיית בקורס הזה, אני זוכר את הסצנה של ה-360 מעלות בסרט הראשון שלו,
קרוניקה
של אהבה. ואתה רואה שהוא לוקח את חוקי הקולנוע בערבון מוגבל. הוא מתייחס אליהם בצורה מתירנית. ולכן, אני תמיד מאמין שהסרטים שלו הם בית ספר נפלא לקולנוע.
אחד הדברים שעושה אנטוניוני גם, אני רוצה לחבר אותו בצורה אולי קצת שטחית לדלז. דלז מדבר על שתי תקופות לקולנוע, אפשר להגיד שזה קלאסי ומודרני, נכון. אבל שאחד זה העיקרון שמנחה את הבימוי או את הסרט הוא התנועה, המובמנט. ובמודרניזם, ושאנטוניוני משתייך לשם, זה הזמן, עיקרון הזמן. רעיון שהמצלמה מצלמת זמן ואנחנו צופים בזמן חולף. ואנטוניוני אולי הוא אחד הבמאים המרכזיים שמביא את זה, עם מה שנקרא הזמנים המתים, התחושה שהשוט נמשך יותר ממה שהוא אמור להימשך, שאנחנו מסתכלים על פריים ריק כביכול, חסר התרחשות. איך אתה יכול לחבר את זה לדיון הזה?
אני יכול לחבר את זה בקלות לדיון הזה, לא
וגם לרעיון של בית ספר לקולנוע.
ברור, כמו שאמרתי קודם, קטונתי לגבי אורי קליין, אז כאן קטונתי ועוד איך קטונתי לגבי דלז. אם אני מבין אותו נכון, העניין של תנועה וזמן, זה בעצם אותו הדבר. זמן פירושו שיש משמעות, יש מצע למושג שינוי. הר, הר חשוף, והר מכוסה שלג. המעבר מהר חשוף, קיץ, להר מכוסה שלג, חורף, הוא פונקציה של זמן. אבל איך אתה יודע אותו? באמצעות פונקציה של תנועה. הנה הוא היה חשוף, והנה הוא מכוסה שלג. המושג זמן לעתים קרובות נתפס כקטגוריה אנושית. בעוד שהמושג תנועה, שהוא אחד ההיבטים של זמן, כן? המושג תנועה נתפס כביטוי של זמן בטבע. גל. כדי שגל יתפוצץ על החוף, אתה תוכל לגלוש עליו, הוא גבוה מספיק כדי שתגלוש עליו, הוא צריך את המצע של הזמן. הנה הוא עולה, 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 מתפוצץ, ואתה גולש עליו. תנועה. תנועה של הגל, תנועה של הגלישה. אבל המצע של התנועה הוא הזמן. לכן, כל זמן שהקולנוע, ואני מסכים איתך שדלז מתכוון בלי שהוא אומר את זה, באמת לקולנוע קלאסי וקולנוע מודרני, כל זמן שאתה מתייחס אל העולם כעולם ריאלי, אתה רואה את המימד של התנועה ואתה מתעד תנועה. מאותו הרגע שבו אתה מתייחס אל הנפש האנושית כקובעת את המציאות, המציאות היא מה שאתה רואה, המציאות היא מה שאתה מרגיש, באותו הרגע אתה עושה שני דברים. אתה דיברת על השוטים של אנטוניוני שהם ארוכים מעבר כאילו לזמן שבקולנוע קלאסי מוקצה לשוט. אבל אני רואה את המהפכה הגדולה בין קולנוע קלאסי לקולנוע מודרני, בעיקר המעבר מעריכה לשוטים ארוכים. בעיניי המושג שוטים ארוכים הוא המושג המרכזי בקולנוע המודרני. שוטים ארוכים פירושו שאתה מקבל את מלוא הזמן. זאת אומרת, אתה לא חותך, כמו שאמרו על הנאו-ריאליזם, אתה לא חותך את הזמן הלא נחוץ, ונשאר רק עם הזמן הדרמטי, הזמן הנחות, אלא אתה נותן את כל הזמן. ואני חושב שאנטוניון הוא אחד הראשונים שנתן לנו את המושג הזה, שוטים ארוכים, את כל הזמן וכולי וכולי. ודלז... ולכן הוא מתקשר לתפיסה הזאת.
ודלז קורא לזה, כדי להרחיב את זה, לא תמיד, אבל לפעמים דימוי מנטלי.
נכון.
שמה שאתה מצלם, כמו שאמרת, זה לא בדיוק המציאות, אלא
דימוי מנטלי.
מחשבה, מצלם מחשבה.
אופר קודם הזכיר את כל הנקודות בסרט שבהם אנטוניוני מצלם מחשבה. הרעיון הזה הוא כל כך חדש. שוב, אני תמיד לוקח מחוץ לדיון שלנו את האזרח קיין, כי האזרח קיין עשה את זה ב-42, ובאמת הוא עשה את זה 20 שנה לפני כולם. אבל פתאום הרעיון שהקולנוע מתעד זמן, אם אתה מקבל את עמדתי שזמן היא קטגוריה אנושית, היא לא קטגוריה מהטבע כמו שאומרים, אז זה המעבר המרכזי של הקולנוע מקולנוע שמכיר בקיומה של מציאות חיצונית, לקולנוע שעוסק אך ורק בדבר אחד, בנפש הפנימית. ושים לב איך כל הזמן אני צריך לחזור, ששלושת הסרטים האחרונים שאנחנו עוסקים בהם, כולם הולכים לכיוון הזה. 8.5, פרסונה ובלואה.
וניסיון לצלם חשיבה, מחשבה.
נכון.
לנפש.
זה אנחנו עושים עוד הפשטה לדלז, כי אי אפשר לדבר על הספרים שלו בלי לעשות, בלי לקרוא 50 ספרים כדי שתסבירו את המילה הראשונה.
עשיתי עזרה מראש שאני עושה.
בוודאי. זה חלק, אתה יודע, חלק מהבעייתיות של הדיבור הפילוסופי או המדעי, הם נורא מבקשים להיות מדויקים, ולכן הם כותבים בשפה שקצת קשה לנו להתמודד איתה.
בכל כך, דלז שהוא מגיע ל... היצ'קוק, אנחנו נדבר על הכל, לפני שהשבירה של הקולנוע, של המרחב והזמן, שזה השבר שהוא מזהה עם המודרניזם, גם עם התחילות המוקדמות שלו בשעות הארוך, הוא חוזר גם למרנואר, זה לא בדיוק זה, הוא אומר שהיצ'קוק הביא אותנו לדימוי שהוא כבר דימוי מנטלי.
כן, כן, הוא זה שמביא אותו לקולנוע.
גם אנחנו חשבנו ככה לפני
חצי. כן, כן, הרגע...
כן, בגלל זה... בגלל זה עבור דלז היצ'קוק הוא כבר מעבר למודרניזם, ואני אסכים איתו עם זה שנדבר על היצ'קוק. והקולנועים האלה כבר הולכים מעבר לדימוי המנטלי, איך אנחנו משחקים הדימוי המנטלי, לכן אני אחזור לטרקובסקי, שבספר יותר פשוט מדלז, שספר של אומן, אמר אני מפצל בזמן. הקולנוע הביא לנו את היכולת לתאר זמן חולף, זה הגדולה של המצאות שקורה את הללו של לומייר, ואני כבר, אני כבר מפסל בזה, כאומן מודרני.
כאומן שבא מאומנויות כל כך מוגדרות, ובעיקר מהשירה. והשירה תמיד עסקה בזמן.
בכלל, אומנות תמיד עוסקת בכל הנושאים, ובגלל זה אמרנו עוד אלמנט של בלו-אפ, זה סרט על אומנים. יש אצלנו תולעון בי פה ושם סוג של אומנים, בדרך כלל אומן אחד בסרט, לא תמיד, לפעמים יהיה ארכיטקט, לפעמים סופר. בלו-אפ, כאילו כמעט כל הדמות בו הם אומנים באיזושהי דרך.
ושוב, אני נורא אוהב את ההגשת טניס שהגשת לי. למה? כי זה מביא אותי מיד לסצנה של המוזיקה עם הגיטרה. מה אומרת הסצנה הזאת של המוזיקה עם הגיטרה? הכלי שבו אני עובד לא נותן לי את מה שאני רוצה להביע דרכו. וכיוון שהגיטרה לא מחוברת טוב לחשמל, וכתוצאה מזה אני לא מצליח לנגן כמו שאני רוצה לנגן, אני יוצא נגד המבע שלי, נגד הכלי שלי, נגד האומנות שלי, ואני עושה מה שאני עושה. אני חושב שזה שוב מטאפורה מדהימה כדי לעסוק במה שאנטוניוני עוסק בו. הוא עוסק בצילום, הוא עוסק בקולנוע, והוא שואל את עצמו באיזה מידה המדיום שהוא עוסק בו נותן לו את מה שהוא רוצה לבטא דרכו. ולכן הוא כל הזמן מחפש מטאפורות כמו המטאפורה הזאת של המוזיקאי. ולכן אתה צודק שאין כאן כמעט אומנות שלא באה לידי ביטוי. ציור, מוזיקה, יכולת לכתוב את הכותרות, ספרות, צילום,
תיאטרון,
תיאטרון, מה שאתה רק רוצה. זה פשוט נפלא הסרט הזה, הוא מה שנקרא handbook, ספר לימוד לאומנות.
גם יחסי אומנות קהל, אם נחזור למוזיקאי, זה מוזיקאי וירטואוז גיטרה. אבל באותה תקופה משהו פופולרי גם זה לשבור את הגיטרות. כלומר, זה לא משהו שמותר בשביל הסרט. והמוזיקה הולכת מבירטות וסתם רעש, והקהל אוהב את זה, הקהל צמא להופעה שלה הזאת. ואתה כבר לא יודע אם עושה את זה בכוונה שובר את הגיטרה או לא, אנחנו... למה להתעסק בכוונה שלו, אבל... ברגע שהופך להיות משואו של תראו איזה נגן מוכשר, אני תראו איזה ארס עצם בגלל את הרגש של רעש לבן כמעט, אני שובר את הכלי, הקהל מתלהב הרבה יותר.
אבל שוב, בוא תחשוב על הפירוש שאני ניסיתי להציע. מה זה לשבור את הגיטרה? זה לשבור את הכלי. מה זה לשבור את הכלי? זה לשבור את המדיום. מה עושה גודר? שובר את המדיום. כלומר, אנחנו נמצאים במקום שבו כולנו שוברים את המדיום שבו אנחנו פועלים כדי ליצור מדיום שיוכל לבטא את מה שאני רוצה לבטא יותר טוב מהמדיום הקודם.
אני פשוט מוסיף עוד פירוש על אותו. צנה שכל סן מצאת יכול להטיף לה עוד ועוד פירושים במעט מאוד מילים. דיברת קודם על הדוגמנית שמה שהיא אומרת לו לגבי זה שהיא בית פריז בברוש. היא לא אומרת, אומרת אני מפריז.
נכון.
כל מילה בסרט, או אפילו כל דימוי, כי יש בו הרבה צנות בלי מילים, נתונות לפרשנות לכמה דרגות ו... אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים.
נכון, יש איזה רגע שוב. ככל שאתם מזכירים לי, אני פשוט, אי אפשר לשכוח את הרגעים האלה. הם נכנסים לבר, ומאחורי הבר הולכת מלצרית, והיא הולכת כמו דוגמנית. תנועות הכי קיצוניות של דוגמנית שמודעת על זה, ש-800 איש מסתכלים עליה. ואז הוא מסתכל עליה הצלם, ואומר, תסתכלו עליה. היא בעצם לא חיה את החיים שלה, היא חיה את החיים שאני... הצבתי עבורה דרך הצילומים שאני מצלם דוגמניות. זאת אומרת, היא חיה את החיים, נגיד, של אותן בנות שמופיעות בכל תוכניות הריאליטי, וחיות חיים של מישהי אחרת, בעיקר בכוכב נולד ובוויס ובכל המקומות האלה.
וזה באמת שבירת האותנטיות והדרך למצוא. באמת במאים שבאותה תקופה, שנות ה-60, התקופה שאתה בוחר, מנסים לא רק למצוא את הכלים החדשים לקולנוע, כלים... לשבור את הכלים ולמציא דרך חדשה לדבר, אלא באמת, אני כן חושב שפרסונה היא עדות לזה, וגם 8.5 עדות לזה, דרך חדשה להגדיר את האנושיות, דרך חדשה להגדיר את זהות אנושית.
אין ספק. ובאמת, אחד הדברים שהכי מאכזבים, זה שהקולנוע עצר. זאת אומרת, עם כל הכבוד ליצירות פורצות דרך היום, זה לא פריצת דרך כמו שהייתה אז, זה השיא. לכל אמנות, אתה יודע, הציור ברנסנס, הספרות במאה ה-19, יש את הרגע שלו. ואני חושב שהרגע הזה קרה, כמו שכולנו אומרים, בין 1959, אני יודע, עד 1973, אם אני קצת מרחיב, אבל השיא שלו כנראה השנה הזאת, 65, 64, 66.
אז אנחנו נסיים כאן את משחק הטניס המחשבתי שלנו, ונתראה שבוע הבא, אולי נדבר על ורטיגו באמת, או מוקדם מדי?
אפשר, ורטיגו זה אופציה טבעית, גם אולי... אתה שנוגע לסרט לבן כדי לראות מה כן נעשה בקולנוע העכשווי.
כן, גם ורטיגו הוא, איך אני אגיד, צוק סלע רציני מאוד. משום שאיך יכול להיות שסרט שנחשב להצלחה טכנית בלבד, טכנית בלבד, יכולת וירטואוזית של במאי, הופך פתאום להיות לסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. מה קרה לנו? הסרט נעשה ב-58. מה קרה לנו ב-40, 55 השנים האחרונות?
ועל התשובה, על השאלה הזאת, ננסה לענות בשבוע הבא. תודה רבה, נחמן. רציתי להגיד משהו.
לא, התשובה שראינו אותו עוד פעם.
כולנו, תרבות.